אז אני מתחילה ככה ישר, הארדקור, מה המשמעות של חייך שלך?
עברתי תהליך שאמרתי איזון, ואז שאלתי איך נראה איזון, וידעתי איך נראה איזון בחיים שלי. זה לא דרך האמצע. איזון בחיים שלי זה להיות באקסטרימים בשליטה.
וואו.
ואז אמרתי, אוקיי, אז מה משותף לדברים האלה? והבנתי שמה שמאפשר להחזיק את זה, זה באנגלית היינו אומרות inner peace, אבל אני אגיד את זה שלום, אני אקרא לזה. ובספר קראתי לזה אהבת השלום.
את אומרת אבל משהו סופר מעניין שלא יצא לי לשמוע, כמעט אוקסימורוני, לחיות באקסטרים בשליטה.
הרבה מאוד פעמים מלמדים אותנו איזונים דרך האמצע. אומרים לנו, אל תהי קמצנית ואל תהי פזרנית, אל תהי פחדנית ואל תהי אמיצה מדי. תלכי סולידי באמצע, בלי נוצות ובלי קוצים. לא להשתולל לכאן ולא לכאן. זה די בטוח יחסית. מבחינתי זה יכול להיות משעמם. יש לי מבנה הרפתקני. אני הבנתי שזה גנטי, אז אני לא נלחמת בזה.
אני מעתיקה ממך את המשפט, אני ממש מזדהה עם כל מילה, אני צרכנית של ריגושים והרפתקאות.
וגם של שקט והתכנסות פנימה, כן. ובלי רעש, זאת אומרת, הקיצוניות השנייה. אז המודל הוא נהג מרוצים, והוא יודע שהוא בשליטה, הוא בשליטה על הגז, לשים את הדוושה עד הסוף, והוא יודע שאותה רגל, השליטה על אותה רגל, לשים את הברקס עד הסוף. והשליטה היא האיזון. וברגע שיש שליטה, אפשר לייצר איזון של אקסטרימים.
זאת אומרת, את יוצאת להרפתקות שלך עם חגורת בטיחות, עם איזשהו עוגן.
רק עם הידיעה שאני יודעת לסמוך על עצמי. זאת החגורת בטיחות.
כן. יש אי ודאות, אבל בתוך הסיפור הזה של ההרפתקה, מן הסתם אחרת היא לא הרפתקנית.
ברור. היא צריכה לרגש, היא צריכה קצת להפחיד במידה, היא צריכה להוציא אותי מאזור הנוחות, צריכה להפגיש אותי עם הלא מוכר, הלא ידוע.
טוב, תמי, אני בדרך כלל לא משתפכת על ההתחלה, אבל אני, כמו שאמרתי לך לפני שהמיקרופונים נפתחו, צללתי לתוך עולמך בשבוע האחרון, ואני מרגישה שאנחנו... אני הולכת להעתיק ממך משפטים, אני מזדה לגמרי.
זה תדרים, את יודעת, בחיי. כמו שיש את השירים האלה שאנחנו מתחברים אליהם, המוזיקה, יש אנשים שאנחנו באותם תדרים איתם.
כן, אני עוד אולי שכיף לך כל מיני דברים שאני מזהה, גם העובדה שאת מביאה את זה עם הרבה מאוד רציונל אינטלקטואלי. זה לא רק רגשי,
כן,
נכון?
כן, זה לא
בסיסמאות.
קפצו לי.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, אני דנה רגב. ב-20 ביולי אנחנו מקליטים פרק לייב בטוקהאוס על השיח בין גברים ונשים בעידן פוסט-מיטו, על הגבולות שאנחנו, הנשים, כבר לא מוכנות שיפרצו, על הבלבול בצד השני, איך אפשר להסתכן באינטימיות כנה. אם אתם מאזינים לפודקאסט, בואו להכיר מקרוב ובגופים, אני אישית מצפה ומתרגשת. תצטרפו לקהילה שמעלה בטוב בפייסבוק, תעקבו אחרי מחקרים, מאמרים, תוכן בנושאי well-being, מרחב משותף להתפתחות אישית, להרחבת מודעות וללמידת כלים לחיים הטובים באמת. החודש הושק ערוץ מעלה בטוב ביוטיוב, הפעם סרטונים שהם קפסולות מידע קצרצרות עם כלים ותרגולים, אני מחכה לכם גם שם, מעלה בטוב ביוטיוב. על קורס מתחברים עם מצוינות לגאונות כבר בטוח שמעתם, קורס למנהיגות עצמית, אנחנו לומדים את המכניזם שלנו, וגם איך אפשר לחוות אותו מחדש. איך אפשר להתחקות אחרי הגרעין הייחודי שהופך אותנו למי שאנחנו. כשמדברים על האושר, הנוסחה של פרופסור טל בן שחר מתמצתת אושר שווה הנאה פלוס משמעות. כך מגדירה הנוסחה, וחוקרי האושר מסכימים, גם אנחנו. רק שמה זה בכלל משמעות? איך מתחקים אחריה? מי שיש לו למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כל איך, טבע ניטשה, צוטט על ידי ויקטור פרנקל. הפסיכולוג האמריקאי סיימון סינק מבחין בין חברות שמגדירות את הלמה שלהן ובין כאלה שמתמקדות רק במה ובאיך. חברות המופת מחזיקות בוואי, בלמה. אז מהו הלמה הפרטי האישי שלנו? איך הוא קשור לאושר? האם הוא מובחן ממנו? הקיום האנושי מכיל מתח בלתי נפסק. אנחנו נאחזים בחיים ויודעים שיום אחד נמות. אנחנו מרכז הבריאה וגם אפר ואפר. בעיניי, חיפוש המשמעות הוא מסע חיים, לא חיים נטולי אתגרים, אתגרי חיים יש לכולם, אז מה המקום של אתגרי חיינו אל מול המשמעות? האם משמעות קודמת לקיום ומתגלה במסע החיים או נוצרת מתוכו, מתוך ההליכה בדרך? מה החשיבות של עיסוק בשאלת המשמעות? ננסה לצלול לנפתוליה של המשמעות עם דוקטור תמי יגורי, מרצה לפילוסופיה קיומית, מי שכתבה את הספר פתרון חידת המשמעות. אלן תמי, מה שלומך?
אלן, אלן דנה.
אז בואי נתחיל מלהגדיר, איך בכלל מגדירים משמעות?
הזכרת את ויקטור פרנקל, בואי ניקח אותו בתור המורה שלנו לטובת העניין. אצל פרנקל, משמעות היא הבסיס הבריא לקיום האנושי. אם תחשבי על פירמידת הצרכים של מאסלו, שהציב קודם כל את הצרכים הקיומיים, הבסיסיים ביותר, ורק כשהם מסופקים במידת מה אפשר לעלות לצרכים גבוהים יותר של ביטחון ואיזה מין חיסכון לעתיד, ורק אחר כך הערכה ואהבה, ובסוף בקצה בקצה מימוש עצמי, בא פרנקל ואומר, אני עוד לפני שבאושוויץ ראיתי אנשים שמסכנים את חייהם ונותנים את פת הלחם האחרונה שלהם וגוזרים על עצמם גזר דין מוות ברעב דרך כך, עוד לפני שראיתי את זה, וזה היווה עבורי ראייה, אבל עוד לפני שראיתי את זה חשבתי שהאדם הוא בראש ובראשונה מונע על ידי משמעות, לא עושר. משמעות היא לא מרכיב באושר, משמעות היא התחושה שאני חיה מתוך סיבה, מתוך טעם, מתוך פשר. יש לחיים שלי מובן. לא תמיד הוא מנוסח במילים. אפשר אפילו לדמות שמשמעות יש גם לתינוק הקטן שקם בבוקר. הוא קם בבוקר, אין לו איזה סדר יום מרתק. הולכים להשכיב אותו על הגב, מתחת לאותה אוניברסיטה שאתמול ושלשום, הוא לא הולך לפגוש משהו שהוא עוד לא ראה בנטפליקס. זה הכל אותו דבר. ועדיין הוא סקרן, והוא מלא חיוניות, והוא בוחן כל דבר, והוא בודק כל דבר, והעיניים שלו, זה כאילו הוא ראה את זה בפעם הראשונה. כך נראה אדם עם משמעות.
זאת אומרת, יש כאן מימד של סקרנות?
יש מימד של חיוניות. אתה חי, גם אם אתה עושה את אותו דבר בפעם האלף, אתה עושה את זה מהמקום של חיבור לאנרגיה של החיים.
את יודעת, זה מדהים, כי בדיוק חשבתי על זה לפני שבוע, שאנחנו חושבים על החיים והמוות כמושגים נורא בינאריים, דיכוטומיים. יש חיים ויש מוות. וחשבתי לאחרונה, אם היינו חושבים על זה כעל רצף. אני יכול לחיות למחצה, אני יכול להחיות את עצמי יותר, אני יכול להלך מת בעולם. האם אדם שהולך עם משמעות הוא חי יותר, הוא fully alive, האם זאת החוויה הפנימית?
ברמה הביולוגית והפיזיולוגית, אנחנו מדברים על חיים ומוות של הגוף כדבר
דיכוטומי,
דיכוטומי ואין שם רצף. ברמה המטאפורית בוודאי שיש רצף, אנשים חצי חיים, חצי מתים, חצי לא נושמים, חצי נושמים מהר מדי. אז כל הזמן אנחנו עם המטאפורות האלה שלא מספיק חיים. אדם עם משמעות הוא אדם שמרגיש מאוד חי. ואדם עם משמעות רבה מרגיש שהוא הכי חי. אז גם אם הוא לא מאושר, דרך אגב, תחשבי על המטפס לאברסט. תחשבי על השלב הזה שקר לו, רע לו, יש לו המון יבלות, קשה לו נורא, הוא סובל, והוא מלא משמעות. זאת אומרת, הוא לא מאושר, זה לא עושר, זה לא הנאה, אבל המון משמעות. בפילוסופיה יש שתי רמות של עושר. יש עושר ההדוניסטי של עונג.
תחושה נעימה.
כן, של כיף לי, נעים לי, טוב לי. ויש עושר של מטרה עליונה.
נשגבת.
פשוט עליונה.
חיפוש האמת.
כן, או הלימוד אצל אריסטו, העושר הזה, הוא העיון, ההתפתחות האינטלקטואלית. אז יש שני מובנים של עושר. כשאנחנו מדברים על העושר הפשוט, הכיפי, משמעות היא לא דרך אל העושר הזה. הרבה פעמים היא במקום.
היא על חשבון.
היא על חשבון. וויקטור פרנקל אומר, זאת תהיה טעות לנסות להשיג את האושר של הנאה, כי הרבה פעמים הוא מתנהג איתנו כמו האופק, שאתה מנסה להגיע אליו והוא מתרחק, ואתה מנסה להגיע והוא מתרחק, ואם ננסה לחתור ישירות לאושר כזה, הוא רק יברח ממנו, אבל לפעמים, ולא לעתים רחוקות, נגלה שהאושר הזה בא כתוצאת לוואי, כביי פרודקט של המשמעות.
זאת אומרת, הוא תוצר.
הוא תוצר.
של מעשה, של פעולות?
של חתירה למשמעות.
כן. אני אשאל אותך עוד שאלה, ככה שלפני שאנחנו נכנסות נימה לחלוקה בין סוגי הקיום שלנו, סוגי המשמעות, האם לתפיסתך משמעות קודמת למסע חיינו? היא משהו אפריורי, כמו איזה מין פוטנציאל שנולדנו איתו זרע כזה? או שלחילופין היא ממש, אנחנו חופשים לבחור את משמעות חיינו, והיא מתגלה באופן אמפירי מתוך ההתנסות שלנו.
הצגת אותי פילוסופית קיומית. בפילוסופיה הקיומית, הנחת המוצא היא חופש. והנחת המוצא היא לא שאנחנו חופשיים בכל מה שאנחנו עושים, להפך, 97% מהדברים אנחנו לא חופשיים. לא בחרנו בדיוק מי, מתי, איך להיוולד, לאיזה הורים, באיזה שפה, איזה מין, דת, צבע אור וכולי וכולי. וגם ביום יום רוב הזמן אנחנו לא חופשיים. ועדיין האקזיסטנציאליזם, הפילוסופיה הקיומית, ההוגים בחרו להדגיש את 3% שאנחנו כן. ולעשות מה3% האלה את 100%. למשל עכשיו, דן, את ואני יושבות פה ומדברות על משמעות. יכולנו להחליט, בואי נלך לסרט, נכון? מותר עדיין.
בעיקרון, כן.
נכון? יש לנו חופש להחליט את זה?
כן.
יש. זאת אומרת, יש לנו מקומות שאנחנו לא נערער על, על החופש שלנו. שם אנחנו בחשיבה על מי אני ומה אני, שם אנחנו מתמקדים, כי זה בשליטתי, כל היותר לא. אז את שואלת עכשיו, האם המשמעות קודמת לקיומי, או שקיומי מנביע, מסך חיי?
כן. זה אפילו, אם את לוקחת את הדוגמה הזאת של הסרט, אז לצורך העניין, האם יש משהו קודם אפריורי שיביא אותי לבחור בסרט, ומישהו אחר בלטפס על האברסט?
כאן החופש מאפשר לי ללכת למרחב אמוני. מתוך חופש, אני יכולה לבחור, ברמה האתאיסטית, פילוסופית, חסרת הנחות מוקדמות, התשובה תהיה לא, אין פוטנציאל. יש פוטנציאל כלל אנושי, יש פוטנציאל גנטי, שיש מאגר גנים נתון, איתו את עובדת. אין איזה מין תיאור של דנה אידיאלית שקודם לדנה בפועל. ועדיין אפשר מהמקום של החופש לבחור בתפיסה אמונית, תפיסה שגורסת שאנחנו לא רק גוף, ושיש מקום לדבר על רוח בנפרד מן הגוף, זה עניין של בחירה אמונית.
אמונית. כן, כן. כי זה לא ניתן להפרחה, כמו כל שאלה שהיא בלתי מדעית, נכון?
נכון, נכון.
כן, כמו אלוהים בעצם.
נכון.
אז מתקיימת הבחנה בין 3 סוגי קיום, או 3 סוגים של משמעות. הראשון שבהם הוא זה האסתטי, נכון? ככה הוא נקרא.
את מביאה אותנו לפילוסוף הבית. פילוסוף הבית הוא סורן קירקגור, פילוסוף דני מהמאה ה-19, שאמר שנכון באורוסקופ, כל האנושות, כל 9 מיליארד, מי יודע, ברגעים אלה זה בטח, אולי זה מתאזן עם קורונה. בכל אופן, הכמות באמת אדירה של אנשים בעולם, כולם מתחלקים ל-12 מזלות, 12, אחת מ-12 אפשרויות, זאת אומרת, 1/12 מכל האנשים, כאילו חווים את אותם חוויות ועוברים את אותו גורל, כי הכוכבים וכו'. זה נשמע מופרך, וקירקגור צמצם את זה ל3. 12 זה הרבה מדי. אז את כל האנשים הוא הכניס לאחת מ3 קטגוריות, ואמר, תסתכלו מסביב, איך אנשים מארגנים את האופן שבו הם חיים את חייהם, והם שונים במטרות שלהם, למעשה במשמעות חייהם, הם שונים, במשפחת המשמעות. כי ויש 3 אב-טיפוסים של משמעות. יש את מי שכמו שאמרת, הוא הנהנתן, ההדוניסט, זה שאומר, חיים קצרים, אפשר ליהנות, אסור לבזבז, חבל לבזבז זמן על פחות מזה, אכול ושתוק אם מחר נמות, חיים רק פעם אחת. כל המשפטים האלה שייכים למשפחה שמרכזת בתוכה את מי שאומר, הדבר הכי חשוב בחיים זה ליהנות מהם. זה לא נמוך.
זה עלול להישמע כאילו זה מין כזה סוג קיום נחות יותר.
זה לא נמוך.
אבל לא באמת.
זה לא נמוך. יש בזה אפילו מימד נעלה. במובן הזה שמי שיודע לקבל מתנה ולהתפעל ממנה ולהתלהב ממנה ולחגוג אותה, הוא באמת יותר מוכשר ממי שמקבל מתנה ועושה לה העבר הטק הדבק, איך קוראים לזה שנותנים מתנות שקיבלנו.
מעביר את זה הלאה.
כן, ממחזרים מתנות. אז יש הרבה אנשים שחיים את החיים האלה כאילו, החיים יתחילו אחרי שהם יעשו, אחרי שהם יגמרו ללמוד את זה ולגמור את המשכנתה, והחיים יתחילו אחרי שהילדים יגדלו, והחיים יתחילו. מהבחינה הזאת, זה פספוס, ומי שתופסים את זה כפספוס, הם עושים דבר מאוד מעורר התפעלות, הם כמו אומנים של החיים. החיים הם היצירה שלי, אני היוצר, אני הקנבס, אני איזה מודליטי של אומנות, אני הרקדנית, אני הכוריאוגרפית, אני השחקנית, אני הבמאית.
אולי תתני דוגמה לאדם כזה שבאמת חי משמעות מתוך המקום האסתטי, הנהנתני.
זה אדם שמאוד ממוקד ברצון שלו, יש לו פאשן.
זה קפריזי?
לא. זה יכול להיות בשוליים קפריזי, כי אין שם הרבה גמישות ומוכנות לפשרה, אבל יש שם איזה התלהבות, התפעלות. בן אדם מזהה את הדבר שעושה לו את זה, שמלהיב אותו ומתמסר לו. זה נותן לי להרגיש חי, אני חי.
זאת אומרת, הרפרנס פה הוא אני.
בוודאי. אני העוגן של זה, אני הנקודת מוצא, ואני גם הקריטריון. זה יוצא ממני וזה חוזר אליי. אני מנביע את זה, אני מוליד את זה, ואז אני גם בודק עד כמה...
אני מתוגמל.
כן, עד כמה ברף של עצמי זה עונה על הציפיות של עצמי.
אז אני אולי לא שאלתי את זה קודם, אבל האם משמעות היא תמיד מתקשרת עם איזשהו מתן ערך לאחר, או שהיא יכולה להיות לחלוטין נטולת קשר לזולת?
עקרונית משמעות חייבת את האחר, מפני שמשמעות בלי הקשר של הכרה, בלי הקשר של הידוהוד. משמעות ללא אחר זה הלא שנופל ביער ואף אחד לא שמע וכאילו לא נפל. משמעות של אדם שחי מתחת לפני הקרקע באדמה, וחייו הם רק מוקדשים לקיומו ולעצמו, היא חסרת משמעות.
אז אנחנו נוגעים באחד האפיונים באמת של משמעות, שזה בעצם מתקשר לנחיצות שלי, לתרומה שלי לאחר, ואז איך זה מתקשר לצורך עניין לרובד האסתטי? אם אני נגן שמנגן, צריך להיות לי קהל, שאוהב את הנגינה שלי.
כן.
ואז החוויה שלי שחוזרת איזה חוויית הכרה, אהבת הנאהבות,
כל אחד והדברים שהחסכים שהוא בא למלא אותם. יהיה מי שיבקש את ההכרה, יהיה מי שיבקש פשוט להיעלם לתוך הקהל, להרפות קצת מהקיום של עצמו.
אבל אדם שמנגן פשוט לעצמו, זה לא משהו שאת יכולה לראות אותו כמשהו שהוא יכול...
אם הוא מנגן לעצמו ואין לו בראש אף אדם אחר שמעריך, שנהנה, ש... מתייחס לנגינה, אז זה חסר משמעות.
חסר משמעות, אוקיי. אז אנחנו עוברים לרובד השני, שהוא ככה מאתגר. האתי. אנשים שמתייחסים למשמעות בחייהם כמשמעות אתית, הם אנשי הצריך, נכון? אנשים שמתעסקים במה, איך, מה הקונבנציות, איך נכון לנהוג, how life should be.
לכאורה הם אנשי הצריך, אבל אם הם עושים את זה ממקום של משמעות, הם עושים את זה, הם הופכים את הצריך לרוצה. את העלית לפני רגע את התפקיד של האדם האחר. אתיקה היא מוסר, הפרקטיקה של המוסר. אתיקה זה המילה ביוונית, שהיא המוסר למעשה, אפילו לא הלכה למעשה, למעשה. היכולת שלי לטעון שהחיים שלי הם הביטוי של התפיסה המוסרית שלי. באתיקה... האחר הוא מרכיב מכונן. אין אתיקה לעצמי. אתיקה היא, ואהבת לרעך כמוך, אל תעשה לרעך את מה ששנו עליך, רעך הוא שם. אז באתיקה יש את האחר באופן אינהרנטי, הוא חלק אינטגרלי, באמת אי אפשר לדבר על מוסר בלי אדם אחר. זה מוצג על ידי קירקגור, הפילוסוף, שהגה את זה כבחירה חופשית בהתחייבות. מתוך מקום של אף אחד לא מכריח אותי. זה לא צריך כי הציפיות של אמא ושל סבתא ושל השכנה. זה כי אני חושבת שזה הנכון. נגיד אפילו אני בוחרת לחיות בצורה הכי סטריאוטיפית. כאילו חסרת ייחוד. אני בוחרת מה הסטטיסטיקה, שאני אתחתן בגיל מסוים, תהיה לי דירה בגודל מסוים, יהיה לי 2.4 ילדים, כי זו הסטטיסטיקה, ואני אחיה חיים נורמטיביים. אם אני עושה את זה מהמקום של זה, נראה בעיניי הדבר הנכון. ולא בגלל בהכרח חוכמת ההמונים.
אולי כאן זה צף עוד רובד של משמעות שהוא משמעותי. זה היותי בוחר, היותי כן. רוצה.
אמרתי לך, הפילוסופים שאני עובדת איתם, הם כולם מניחים חופש רצון. ובלי חופש, אז ההחלטה היא לא החלטה שלי. אני לא יכולה לקחת בעלות על החלטה שהיא לא שלי.
ואז שמעתנו את הקרקע מתחת למושג הזה בכלל משמעות.
וגם מתחת למושג מוסר.
כן.
גם מוסר אין בלי חופש רצון. אם הרוצח שרצח לא רצה לרצוח.
זה, אם זה היה דטרמיניסטי,
אם זה היה דטרמיניסטי, אז
אפשר להאשים אותו ואפשר...
אי אפשר להאשים אותו. זה לא הוגן להאשים אותו. ובאמת אנחנו הרי עושים את ההבחנה, אם הוא היה קשיר, אם הוא היה במצב שפוי וכולי וכולי. אנחנו עושים את ההבחנה במוסר וגם במשמעות. אם אין שם מימד של בחירה שנשענת על חופש רצון, אין לנו לא משמעות ולא מוסר.
אז תן את דוגמה, איך זה נראה אדם, ממש אם אפשר אפילו לצבע אותו, לאפיין את האדם הזה שחי במרחב הזה האתי.
נתתי לך את הגברת הזאת שאמרה לעצמה, אולי אפילו מהזמן שהיא עוד שיחקה עם הבובות, היא אמרה לעצמה, אני הכי רוצה להתחתן ושיהיו לי ילדים, ושיהיה לי ארוחות משפחתיות, אני ארהט ואני אעצב את הבית בצורה מסוימת, ואני אהנה מהמשפחתיות ומללוות את הגדילה של הילדים, ומלהיות בת זוג תומכת. זה נשמע קלישתי, זה נשמע כמעט...
מה הפך את זה לאתי ולא אסתטי? כן. איפה ההבחנה?
אני עושה את זה מהמקום של, אם אני בוחרת בזה, אני מתחייבת לזה. אז גם אם זה לא כיף לי, וגם אם זה לא מענג אותי, וגם אם זה לא עושה לי טוב, בגלל שבחרתי והתחייבתי, אני אקיים ואני אתמיד, בשעה שהבחורצ'יק הזה שמטפס על האברסט, אם נשבר לו, יש מצב שהוא אומר, אני מחויב רק לרצון שלי, רק לעצמי, אני לא מחויב להתחייבות שלי.
אבל הוא יכול להיות מטפס על האברסט, שהמשמעות שלו היא דווקא משמעות אתית, שהוא מתחייב למשהו.
כן. אם הוא מחויב למפות את כדור הארץ, ולא בשביל עצמו, אלא כדי שאפשר יהיה להבין את כדור הארץ ואת הטופוגרפיה ואת הגיאוגרפיה טוב יותר. והוא עושה את זה לא כי זה בשבילו, זה גם בשבילו, אבל לא בראש ובראשונה, אלא באמת הוא מחויב למטרה גדולה ממנו. אז זה הופך את זה לאתי.
ואז מגיעים לרובד שאותי הכי מעניין, הרוחני. אז אני אשמח אם את תציגי אותו.
אצל קירקגור הוא קורא לזה הדתי, אני קוראת לזה רוחני כדי לא באמת לחשוב שזה מחובר דווקא לדת כזאת או אחרת, למרות שאצל קירקגור זה מחובר לנצרות פרוטסטנטית, אבל אני לוקחת את זה למה שנקרא גנוסטיקה, למרחב של תפיסות המשותפות שיושבות בבסיס הדתות ומתחברות לחוויה שיצרה את הדתות. זאת אומרת, הולכים ביהדות עד אברהם או עד משה ומתחברים ליהדות משם, לא להלכה ולתלמוד,
לא לפוליטיקה
ולמקום שזה הפך להיות באמת ממסד. וגם בנצרות הולכים לישוע, הולכים לישו, למקום הראשוני, ובבודיזם הולכים לבודה. בקיצור, ללכת למרחב הראשוני. ברוחני אנחנו לא מתמקדים ב תורה דתית כזאת או אחרת, אלא אנחנו מתמקדים בחוויה. והחוויה שאנחנו מתמקדים בה היא החוויה של להרגיש אחת עם העולם. המקום שבו הגבולות מתשתשים. אם בקיום האסתטי מאוד מאוד ברור איפה אני מתחילה ואיפה אני נגמרת, והעולם ממשיך משם והלאה, והמחויבות שלי היא למרחב שהוא אני, ובקיום האתי, הביחד הזה, המרחב האתי הוא מרחב שביני לבין אדם נוסף, או כמה אנשים, משפחה, קהילה, קשה להאמין שיכול להיות לי חיבור אתי עם האנושות. הוא חסר משמעות, חיבור אתי כזה, כי מה זה אומר? הקיום הרוחני הוא הקיום שאני בהחלט חובה את הטשטוש של הגבולות של עצמי, ואת החיבור למשהו שהוא גדול ממני באופן אינסופי ובולע אותי לתוכו.
חוויה של אחדות. נגיד בטרמינולוגיה היומיומית שלנו, זה בעצם חוויה מיסטית שאדם חווה, נכון?
אז בגלל זה הכנסתי לספר פרק שלם שנשען על הפילוסופיה של אריסטו, שאומר, זה עניין מושגי. מתי אנחנו מעבירים משהו מתחום הנורמלי למיסטי.
כן, איפה עובר הקו השירותי. יש לזה גם בעצם את ה... נדמה לי פוקון דיבר על זה, נכון? על משוגעים ושפויים.
כן, כן. לא שאני מפחדת ממיסטיקה, אבל לא הייתי משתמשת בה אם לא חייבים. אם היה מופיע עכשיו חייזר, הייתי אומרת לך,
שאלה מעניינת, כי יכול להיות שהרבה... אני אחת השאלות היום, חושבת ש... יש חור במדע הפיזיקלי, אבל יש שאלה מאוד גדולה שנחה סביב הנושא של תורת הקוונטים, ויכול להיות שתורת הקוונטים יום אחד תסביר רציונלית חוויות שכרגע מוגדרות כמיסטיות.
היא כבר מסבירה.
אני גם חושבת. שזירה קוונטית מדברת על אחדות.
היא כבר עושה את זה.
כן. אבל כשאני אדם, אוקיי, ואני חווה את החיים שלי כאלה שהקיום שלהם הוא רוחני באיזשהו מקום, וזה סופר טריקי, ושם אני ממש רוצה להתעכב איתך, כי אני מאוד נזהרת מהמילה רוחני, ויחד עם זה אני מזהה את עצמי שם. את כן מדברת שם באיזשהו הקשר, את מאפיינת את זה בהקשר של פנים וחוץ.
אולי את תנחי את הפנים וחוץ, תאגני לנו את הפנים והחוץ.
אני אנסה, אני מקווה שהמילים יוכלו, כי אני מרגישה שבהרבה מובנים המילים מפסיקות לשרת אותי.
אוקיי.
כשאני נוגעת ברובד הזה. כשאני מזהה את הרצון המאוד פנימי שלי, לא מה שאני רוצה לרצות, אלא רצון שהוא יותר קדום, הוא יותר קמי, הוא יותר מהותי, אוקיי? החוץ מספק לי את זה, או שלחילופין יש איזה מין סימנים שאני מזהה, שמתכתבים עם הרצון הזה. זה מרגיש מיסטי, נורא קשה להסביר את זה, אני יכולה להדגים את זה. אני יכולה לרצות משהו ממש קונקרטי, לא לעשות שום דבר. אני בן אדם של עשייה, אני מאוד אוהרית. והתחנכתי למסורת של עשייה. הפסיביות היא מאוד מסוכנת. אני לא קוראת לפסיביות. אבל יש מצבים שאני אפילו לא צריכה לעשות כדי שדברים יקרו. הם מגיעים אליי. אני אתן לך דוגמה. הייתי באיזשהו מרחב סדנאי בסמוטרקי יוון, היא לא מוכר. דורש 22 שעות הגעה. בכל כלי תעבורתי אפשרי. הייתה לי איזו קריאה פנימית, שזה גם מושגים שבעבר לא הייתי משתמשת בהם. ראיתי איזו מודעה בפייסבוק, בחיים לא טסתי ככה, אני באה מעולם התיירות, אני מאוד מתוכננת, הטיולים שלי הם בדרך כלל על אקסל, וחצי שנה מראש הם כבר מתוכננים, כולל נקודות ציון. מצאתי את עצמי נוסעת, בלי שאני יודעת בדיוק לאן, בלי שאני יודעת עם מי אני אהיה, וגם במהלך הנסיעה קלטתי ביותי free control in a way, כן? שאני עולה כל פעם על הכלי הבא, ולא בדקתי בכלל שום דבר לגבי אורך השייט שמחכה לי לצורך העניין. ואני מגיעה ואני עוברת סדנה מאוד מאוד עוצמתית, סביב נשימות מעגליות. אחד השיעורים, אחד הסשנים היה באמת להגדיר את היעדים לשנה הבאה. יעדים קונקרטיים לחלוטין. ואני עושה עם עצמי עבודה וחושבת, ואני כותבת... חמישה יעדים, מאוד מאוד קונקרטיים. אחד מהם היה כל כך ספציפי, לרכוש דירה להשקעה בבקעת אונו. השני היה להרצות בחול. השלישי היה להעביר סדנה בחול. ותוך חודשיים דירה נרכשה בלי שעשיתי כלום, אפילו לא פניתי למתווך. כזה. וגם הרציתי בחול ועברתי סדנה, וזה גם הגיע אליי.
צריך לבחור שפה כשמתייחסים לזה, ויש כל מיני שפות. הזכרנו את השפה של הפיזיקה הקוונטית. אפשר לדבר בשפה של... נשמה ונפש וההבדלים ביניהם. אפשר לדבר בשפה של מוחשי ופחות מוחשי.
אוקיי.
אוקיי? המוחשי זה היכולת שלי עכשיו לגעת עם היד, בכיסא, בראש, בכוס, ובאמת לקבל את המשוב מהדברים שהם פה. הפחות מוחשי זה חשיבה, זה תדרים, אנחנו כל הזמן מוקפים בתדרים, בכל הווי-פיים והרדיו.
זאת אומרת, זה בלתי נראה, זה אנסין.
כן, אבל הוא שם. אנחנו לא ממציאים.
הוא פיזי.
הוא פיזי לגמרי, הוא פחות מוחשי, כי אנחנו לא תופסים אותו בחושים.
אגב, הפודקאסט הזה, הוא מאוד אווירי.
נכון, נכון. אז גם בתוכנו יש את המוחשי והפחות מוחשי. וכנראה שאנחנו מתחילים את החיים עם חיבור מאוד עוצמתי לפחות מוחשי, ולומדים לאט לאט להתארגן במרחב המוחשי. ואז אם אנחנו משלימים מעגל ספירלה כזה וחוזרים לאותה נקודה, אז אנחנו יכולים לאפשר ממקום שסומך ובטוח ויודע להתמסר למוחשי, אפשר לעלות לאתגר את הרמה הגבוהה יותר.
זה כאילו עוד מרחב של התארגנות שאנחנו מתארגנים בתוכו?
כן, עכשיו זה פנים וחוץ. מרחב של התארגנות שאנחנו מתארגנים בתוכו נשמע כמו חלל חיצוני לנו, אבל זה בתוכנו.
כן.
זה בתוכנו. זה האפשרות להתארגן עם המחשבות. אפילו בשביל מחשבה ספונטנית צריך ספייס. אדם לחוץ, אין לו מחשבות ספונטניות שהוא יכול להתמסר להם וליהנות מזה.
בשביל יצירתיות אנחנו צריכים זמן מת. אנחנו יודעים את זה במחקרים.
בדיוק, בדיוק. אז כשאת מתארת את מצאתי את עצמי, נוהגת אחרת לגמרי ממה שטבעי לי ומוכר לי, וככה אני בדרך כלל, זה חלק מתהליך של התפתחות, של לאפשר יותר להתרווח בפחות מוחשי. יותר להיות שם נינוחה. יותר להרגיש שם בבית. ופחות במוחשי. כשאת תיארת את האקסל, זה היה מאוד מוחשי. יש טבלה, כתוב, יד, כרטיס, נקנה, לא נקנה, זה מול העיניים, העיניים רואות. מוחשי, רואות. מוחשי, את שומעת שם את האינפורמציה, היא אינפורמציה של החושים. הלא מוחשי הוא באמת היכולת להתמסר לחוויה. לא למחשבה, לא לרגש, לא לפעולה, להרמוניה ההוליסטית, סליחה, של שלושתם. של שלושתם. אני פשוט מתמסרת בו זמנית לראש ולב וגוף, ואני שם.
וזה, מה שאמרת עכשיו, זה בעצם...
רוחני.
הרוחני.
כן.
ואת עדיין מתעקשת אחד שאין היררכיה בין הקיומים השונים, זאת אומרת, אין כאן איזה שיפוט ערכי.
מבחינתי, יש את העדפה שלי. היא יוצרת אצלי היררכיה.
כן, אני משתפת שמן הסתם הקיום הקודם שלי, אולי נניח, בעבר, אולי היה מתיישב עם אחד מהשניים הראשונים. ואני כן מרגישה בעקבות הטרנספורמציה הזאת שמשהו השתדרג בחיים שלי.
אז כשזה בא לביטוי בחיים שלנו, אנחנו הסרגל. אנחנו יודעים להשוות איפה הייתי, מאיפה באתי, לאן הגעתי, ואנחנו יודעים לקרוא לזה התקדמות או התפתחות או גדילה, ובאמת בגלל זה נוצרת היררכיה. אני נאמנה לתפיסה של קירקגור, שבעצמו הייתה לו העדפה שלו, ועשה את אותו תהליך שאת מתארת על עצמך. ועדיין ברמה הפילוסופית העקרונית קבע שאין היררכיה, מפני שבכל אחד מהמרחבים האלה יש אופק של אינסוף. יכול להיות מישהו שהוא רוחני דלשמטה, כבר היה עדיף שיהיה אדוניסט. ויכול להיות שמישהו אתי ומפספס, חבל, יכול היה להיות אומן דגול אם היה נשאר בקיום האסתטי. אז לכן באמת ההימנעות מקביעה של זה גבוה מזה, היא כי הם אינסופיים. זה קיום, זה קיום, והקיום הוא אינסופי.
ויחד עם זה גם כולנו נעים בין שלושת הקיומים האלה. זה לא שזה חד ערכי.
זה לא חד ערכי, הטענה היא
שאיפה... את המציא אותי במקומות אדוניסטיים.
ברור לגמרי, ואני מאחלת שהרבה, אבל הרעיון הוא שמה את עושה כשהם מתנגשים. זה המבחן.
תני לי דוגמה להתנגשות כזו.
את רוצה בספונטני לנסוע איך קראו לאי הזה?
סמוטרקי.
סמוטרקי. אז את רוצה לנסוע לסמוטרקי. פתאום חס וחלילה ילד מרגיש לא טוב, וגם הציעו לך בו זמנית את בואי תקני את הדירה, וזה עכשיו. ואת צריכה להחליט. צריכה להחליט.
ילד מרגיש לא טוב זה במרחב האתי, והדירה זה במרחב האדוניסטי.
נגיד.
טוב, נסעתי. הכרעתי, זה היה פשוט. קל.
יכול להיות שהחזרנו אותך לאדוניסטי שוב.
עד כמה אדם, אנחנו מבינים שיש נגיד שלושה מרחבי קיום כאלה, גורפים, שאנחנו כן נעים, כולנו נעים בין שלושתם, יש אולי מרחב שיותר דומיננטי בעבורנו, אנחנו יכולים לזהות את זה בהתנגשויות. השאלה היא עד כמה אני, כי אני שוב ישתף, אני לא חוויתי את עצמי כמי ש... מייצרת את המעבר הזה למרחב משמעות חדש. הוא קרא לי. הוא כאילו התרגש אליי. אז עד כמה אנחנו בכלל בוחרים בסוג הקיום שלנו, או שהוא בוחר אותנו?
את יודעת, אני אגיד לך מה, איך אני מבינה את הכל צפוי והרשות נתונה. זה יעזור?
בטח.
אוקיי. הרבה פעמים מציגים לנו הכל צפוי והרשות נתונה בתור סתירה או פרדוקס. כאילו, אם הכל צפוי, אז מה זה אומר על הרשות הנתונה ו... וההפך. או שאני חופשייה, או שאני לא חופשייה. אם הכל צפוי, אז אני לא חופשייה, אז מה זה הרשות נתונה? אני חושבת שאין שם טיפת פרדוקס, אין שם טיפת סתירה. יש שם את התפיסה שאומרת, יש הרבה מאוד, אולי אין סוף, תסריטים. בפועל, את בוחרת להתנהל בתוך תסריט. בפועל את גם בוחרת אולי לעבור מתסריט א' לתסריט ב'. באמת הכל צפוי, כי התסריטים האלה הם
דלתות מסתובבות.
כן, mm-hmm. כן. התסריטים האלה הם... ויש ספרים כאלה, אנחנו מכירות ספרים כאלה
שאת יכול לעבור לעמוד 79.
הילד בוחר יחד עם הגיבור לאיזה... זה ממש הכל צפוי והרשות נתונה. זה אומר שהתסריטים קיימים, הרי בספרים זה ממש ההמחשה
של... ברגע שבחרתי בחירה אחת, שללתי את היתר.
האפשרי הוא ממשי, כך אומר הפילוסוף הגרמני הייגל. הוא אומר, האפשרי הוא ממשי. אם אני יכולה לעלות על הדעת שמשהו אפשרי, זה סימן שהוא יכול לקרום עור וגידים, להיות בפור.
אגם שבחוויה שלי אני לכאורה לא בחרתי באופן מודע.
רגע, הסברנו קודם כל את זה שאין סתירה בהתניידות הזאת בין, בין דברים. עכשיו מה נעשה הבחנה בין בחירה מודעת לבחירה לא מודעת, בין אני הובלתי את זה לזה קרה לי, אם זה קרה לי מי הוביל את זה, מה גרם לזה?
אז אני אשאל לך, את יכול להיות שיש אנשים שיתקלו בחוויה דומה לחוויה שאני נתקלתי בה ויבחרו שלא אולי להפוך אותם למשמעות חייהם.
ברור.
לצורך העניין, אולי שם תבוא לידי ביטוי הבחירה, לא בהכרח ב...
או בכמה, בעיקר בכמה הם התמסרו לזה, בעיקר בכמה הם יפנו לזה מקום, ייתנו לזה להשתלט על המרחב, שם כבר יש ממש בחירה מודעת אפילו.
יש אנשים שהולכים בעולם נטולי משמעות בחוויה שלהם?
תשמעי, אני לא יודעת אם ראינו באחרונה הומלסים, או... את הזקנה במסדרון שאומרת אלוהים שכח אותי. יש אנשים רבים, רבים, שמסתובבים בחוויה של חוסר משמעות. יש הרבה מצוקת משמעות. בפסיכולוגיה, היעדר משמעות זה דיכאון.
כן.
אז כל מצב שבו אדם בדיכאון הוא סוג של מחלה.
אז תראה מה את אמרת עכשיו בעצם בדיוק, שהיעדר משמעות שווה מחלה.
זה לא כן. אני אמרתי, זה ויקטור פרנקל אומר. באמת.
כן.
משמעות...
זאת אומרת, זה התחלה של הנוירוזה. משמעות היא הבריאות הנפשית.
משמעות היא בריאות... משמעות שווה בריאות נפשית.
טוב, שאלוי.
שאלוי.
אני עכשיו בתפקיד המרואיינת, ואני מודה שאני קצת בלחץ.
למה?
לכי תדעי מה אני אגלה. זה יהפוך את חיי.
אהלן דנה.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר, קצת בלחץ כמו שאמרת.
את מוכנה לשתות קצת מים ולהירגע?
בטח.
כל הפואנטה זה שמשמעות זה חיבור של עצמנו לעצמנו ולחיינו. ובאמת הרעיון הוא לשבת נינוחות. אני למשל לא יושבת רגל על רגל, אבל אם זה הנוח שלך, אז תרגישי חופשי.
זה הנוח שלי, כן.
אוקיי, כי...
עכשיו אני נחה.
לפעמים טוב שתי כפות רגליים על הקרקע. איך את נושמת?
אני חושבת שעצרתי את הנשימה, אבל החזרת את זה למודעות שלי.
אוקיי. את מרגישה איך הכיסא תומך לך בגב, והתרפי לך טיפה את הכתפיים. יופי. באמת זה להתמסר לתהליך. אנחנו מתחילים מהשאלה שכאילו לשמה התכנסנו, אבל היא נקודת המוצא עבורנו. ואני שואלת אותך, דנה, מה משמעות חייך?
וואו, ישר. זה מה שהלחיץ אותי, אגב, כי זאת שאלה נורא נורא גדולה, ואני חושבת שיש לי כל כך הרבה סוגים של תשובות. אז אני אתחיל מהראשונה שבהן. בחוויה שלי, בעבורי וגם בעבור אחרים, זה היכולת להסתכל על הדברים ממעוף הציפור, לזהות תבניות.
לזהות תבניות מלמעלה.
כן.
זאת אומרת, מנקודת מבט כן. מאוד מאוד כן, גבוהה וחיצונית.
נכון, ולסדוק בהן עם סימן שאלה.
איך זה נראה כשאת...
כשאני עושה את זה?
כשאת עושה את זה. תתני סיטואציה.
קודם כל, זה קורה בחיים שלי כל הזמן.
אז תזהי לי תבנית.
אני אתן לך דוגמה ממש
וזה הולך ביחד, הזיהוי ולסדוק אותן?
לא תמיד, לפעמים זה דורש איזשהו פרוססינג עיבוד.
לא, אבל מבחינתך זה...
במשמעות שלי...
את שלא סדקת אותן, זה לא סיימת את עבודתך?
אני אגיד לך מה, התבנית מבחינתי מגבילה, והסליקה מאפשרת לי מנעד יותר רחב.
אז התכלית היא לסדוק תבניות שזהית.
כן.
אוקיי. אז בואי תספרי לי.
אני בטוחה שהמילים גם מגבילות אותנו עכשיו, ובכל זאת, אני יודעת איך אני מרגישה כשזה קורה. אני אתן לך דוגמה ממש מלאחרונה, יש לי המון סיפורים סביב זה, ואני דווקא הולכת משהו הכי לא טריוויאלי, שמתקשר אליי ולא לאחרים. נסעתי לחברה, למפגש, על כביש 6. ותוך כדי דיברתי בטלפון, ואני נוהגת כבר הרבה שנים, אפילו תופסת את עצמי כנהגת מיומנת, טובה, ותוך כדי שאני עולה ואני בשיחת טלפון, אני אפילו לא מודעת, אני מזהה שהגוף שלי עובר משהו, ומשהו לא טוב. ואני מסיימת את השיחה בזמן, לא הפסקתי אותה באמצע, ואני מבינה שאני בסטרס, ואני מבינה שאני לא מבינה בדיוק למה, אבל אני גם מבינה באותה נשימה בדיוק מה קורה במערכת הפנימית שלי. זאת אומרת, אני יודעת ש... ואני מדברת לעצמי בכל רם, אני אומרת, אבל את יודעת לנהוג, הכביש ישר, זה ברקס וגז, הכל בסדר, הכל בסדר, ואני נושמת, אבל אני יודעת שכרגע, מי שמופעל זאת האמיגדלה, היא זייתה מאיזושהי סיבה במרחב סכנה, והגוף שלי עבר לאסטרטגית הישרדות, והוא החליט פריז על כביש מהיר. כולם טסים לידי, ואני בפריז. וזאת הייתה נסיעה נוראית. אני בסוף הגעתי לידי, לקיסריה, אבל זה לקח לי הרבה זמן, כשאני בין מסעיות בנתיב הימני, עם זהה קרה ולב דופק. וזה הרגיז אותי. זאת אומרת, מעבר לחוויה עצמה שהייתה מאוד מאוד מתוחה, זה המשיך ללכת איתי בקטע של מעצבן אותי, זה הרגיז אותי. וכשאני מנסחת את זה ומדברת על זה עם בן הזוג שלי, כמה זה מרגיז אותי, אני מבינה שמה שמרגיז אותי זה חוויה של חוסר שליטה. זאת אומרת, שהגוף לקח פיקוד ולא הקשיב לי. לא הקשיב לי, לחלק הקדמי, המפותח שלי. וזה באותה שנייה עושה אצלי איזשהו, במהירות, פיצוח, שאני מבינה את האנלוגיה בין זה לבין התפיסות הקרייריסטיות שלי. איפה אני מגבילה את עצמי, איפה אני בטוחה שאני צועדת רחוק ומהר וכולי, ובעצם בתוכי יש איזה חיוות פנימי שלא מאמין שאני כביש 6, שיוצר את עצמי. זה לקח אותי לתובנות מאוד מאוד עמוקות ולתחקור שבאמצעותו זיהיתי שפעולות שעשיתי כאילו כדי במרכאות להגיע לכביש 6 בקריירה, בדיעבד הן מגוחכות, אין שום סיכוי. אני מסתכלת עליהם כאדם אינטליגנט ואין שום סיכוי. אני בהירה?
את, מבחינתי כן. אני רוצה לשאול אותך, דנה, התובנות, הרגע שאת מבינה את הקשר בין מה שקרה בנסיעה בכביש 6 לבין מה שקרה שנים כן. קודם בקריירה
שלה. זה פיצוח
שלך, זה רגע שממלא אותך?
מאוד.
כאילו בשביל רגעים כאלה שווה לחיות?
כן, כן.
אוקיי.
כן, אוקיי. ממלא אותי זה משנה את חיי.
איפה קורה הרגע הזה? את אומרת, הגעתי לקיסריה. חזרתי הביתה, דיברתי עם בן
קרה
הזוג,
בשיחה.
כעסתי.
זה קרה בשיחה.
זאת אומרת, תוך כדי שיחה עם בן הזוג,
כן.
את כועסת, אבל גם עולות תובנות.
כן, וצריך להגיד, זה לא השיחה הראשונה שניהלתי, זאת אומרת, דיברתי על זה קודם, אני הייתי בעיבוד של הדבר הזה, ובאיזשהו שלב זה התפצח במרכאות בתוכי. כן.
קחי אותי לרגע שבו זה מתפצח.
אני חושבת שזה היה משהו כמו, אני אומרת לו, זה מעצבן אותי שיש משהו בחיוות שלי, אני מבינה את זה, אבל אין לי גישה לזה, ואני לא תכף לשנות את זה אפילו. ובעודי אומרת את זה, אני מבינה, כי אני אומרת לו, לך תדע עוד כמה חיוותים אחרים יש לי שמגבילים אותי. הם אפילו מכניעים את הרצון שלי. ובעודי אומרת את זה, אני מבינה משהו. וכשאני מבינה משהו ואיפה זה בא לידי ביטוי, הכביש שש הוא הופך פתאום להיות מטאפורה. פתאום יש כאן דברים אחרים שהם בחזקת התשוקה הגדולה שלי, ואיזושהי הבנה שאני עוצרת את עצמי, בלי מודע. אני מתחילה לתחקר פעולות שעשיתי בפעל, ואני מבינה עד כמה הם היו בחזקת להוריד את הרגל מהגז.
תראי, המקומות של ביקורת עצמית, המקומות של להרגיש רע, המקומות של כעס, הם לא המקומות של משמעות. המקומות של משמעות הם המקומות ש... של החוויה של זה זה.
כן.
זה זה.
ברור.
אז אם את אומרת שתוך כדי שיחה יש את ה-aha moment, כמו שאומרים, הרגע של...
אגב, לא ביקרתי את עצמי, חשוב להגיד. זה לא המלווה לרגע בכעס על עצמי.
כשאת אומרת, מי יודע כמה עוד דברים עוצרים אותי,
כן,
כמה חיוותים...
כן, מתוך הבנה שזה המכניזם שלי.
אבל אין שם קבלה, אין שם השלמה... יש כן. שם מחאה, אז לא נקרא לה כעס, אבל חוסר סביעות רצון נקרא לה.
Okay.
אבל עדיין אני רוצה ללכוד את הרגע הזה ולשאול אותך, אם אני הייתי באה ברגע הזה של האהה שלך, בשיחה עם בן הזוג, ומצלמת אותך,
כן.
זה מבחינתך רגע כן. משמעותי בחייך.
מאוד, אני נלהבת, אני מרגישה שהגעתי למשהו, אני אגיד את זה... כבר במושגים ערכיים, יותר חופש מתקיים עכשיו בחיים שלי, זאת החוויה. אני יותר חופשייה.
זאת אומרת שהזיהוי הוא זיהוי של גבולות, וברגע שיש זיהוי של גבולות, אז מתאפשר לצאת מהגבולות.
מדויק.
דרך זה. בואי נבחר מה, במה אנחנו מתמקדות. אנחנו מתמקדות ביכולת לזהות גבולות. כן. היא הדבר החשוב? כן.
המטרה הנשגבת היא להגביר את מידת החופש.
ונראה שהתעכבת בשלב הזיהוי.
אני מבינה שדבר מותנה אחד בשני.
אוקיי, אז את מחזיקה את האמצעי ואת המטרה.
זה אמצעי, בדיוק.
האמצעי הוא זיהוי...
הגבול.
אנחנו עוברים מתבניות לגבולות? או שתבניות...
אפשר, את עכשיו... את... אגב, כשאת שינית בטרמינולוגיה שעכשיו עשית המשגה מחדש ואמרת גבולות וחופש, אז כן, אז כנראה שיש כאן איזה דיוק.
אוקיי, אז אנחנו מתמקדות בזיהוי גבולות, כשהתכלית היא הרחבת החופש.
נכון.
אוקיי. למה זה חשוב לזהות גבולות כדי להרחיב את החופש?
עולה לי התשובה המיידית שזה כאילו החור שלי במערכות, זאת אומרת, ותהיתי באמת עם משמעות מתקשרת עם איזה חוויה של משהו שאני מנסה למלא בעבור עצמי, לפני שאני בכלל מתעסקת באחר, אז נדמה לי ש... אני תמיד אומרת על עצמי שאני לא נשואה לכלום ושום דבר, ובמקרה כתוב לי בתעודת זהות. אבל אני באמת לא נשואה בחוויה הפנימית שלי, ותהיתי, מה כל כך חשוב לי בלא להיות נשואה הזה? ואני חושבת שאם אני מסתכלת אחורה, ובאמת בלי... אם לערב הורים, אבל בלי להאשים אף אחד, היה שם מעט מאוד חופש בחוויה הפנימית שלי. זה היו הרבה צריכים, הרבה גבולות, הרבה מאוד גבולות, ואני חושבת, ויכול להיות שזו פרשנות שלי, זה בכלל, אני בכלל לא מתעסקת באובייקט כרגע, אוקיי? אני לא חוויתי את עצמי כאדם חופשי.
למה זה חשוב לבחור אם ככה, לזהות גבולות כדי להרחיב את החופש? למה זה חשוב?
למה חופש חשוב לי?
למה חופש? ולמה להגיע אליו דרך זיהוי גבולות?
בחוויה שלי זה פשוט, זה כמו, זה טעם החיים.
מאיפה הבאת את זה? באמת, מאיפה? רק מדרך מה לא?
זה המקום הרפתקני שבי. רק שאני באמת באמת לא יודעת ולא הולכת על בטוח ולא סגורה בתוך תבניות, אני מגיעה לגילויים הכי מרישים, אני נהנית במקסימום, אני יוצאת להרפתקות, אני חיה בקצה, בעוצמה מרבית.
אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו מדברים על אנשים, על להיות חופשייה כמשמעות חיים, או עדיין מחזיקות את ה... איך שהתחלנו, את ה... לזהות תבניות או גבולות כדי להגיע. האם אנחנו רוצות להחזיק את האמצעי והמטרה, או שלא אכפת לנו איך מגיעים לחופש?
הדרך הכלי, מה שאני עושה ביום-יום, הפעולות, הביטוי, זה באמצעות אמצעי. אבל אם את שואלת אותי מה המשמעות, זה לחוות את החופש הזה.
לחוות את החופש.
כן.
ואיך נקרא למישהי שבאמת זה מה שהיא עושה? היא מכוונת...
בילבי.
לחוויית חופש. אז איך נקרא לבילבי כזאת? איך בתרבות קוראים לאנשים כאלה? כשאת בשיא של הדבר...
אני מרגישה שאז אני.
פשוט חופשייה?
כן. שאז אני הכי מחוברת למי שאני.
כשאת חופשייה, מה את? מה זה אומר?
אני הכי עוצמת, אני במיטבי. זאת אומרת, אני מצחיקה, אני כיפית.
אם היינו מסתכלות על דנה עכשיו, והיית אומרת, היא עכשיו בקטע הזה, היא עכשיו שם, ברגע הזה, איך היינו מתארות אותה, את הדנה הזאת?
אותנטית מאוד, שמחה מאוד. שמחה, אגב, זה לא אומר שכל הזמן אני happy, כן? אבל מחוברת מאוד, נגיד. כיפית, מושכת, במובן הזה שאנשים שמחים להיות בחברתה. מצחיקה.
אני אסכם ואני אגיד כך. בפנטאוס זה להיות חופשייה.
כן.
בפנטאוס של המשמעות עבור דנה זה להיות חופשייה. וכשדנה חופשייה זה כל התיאורים האלה שעשית סביב. שמחה ורוקדת ומושכת ונינוחה והמון דברים נורא חיובים. אבל זה לא בקומת הקרקע. זה לא גר בקומת הקרקע. לא נכנסים לזה מהרחוב.
לא.
בלובי...
צריכים לעבוד, צריכים לטפס.
בלובי יש את הזיהוי, והלובי הוא מרחב של עיבוד נתונים. הוא מרחב מחשבי כזה. הוא מרחב עיבוד נתונים שבו יש כל הזמן חתירה של אבחון וזיהוי ואיתור של המקומות שבהם החופש מוגבל. זה שתי רמות משמעות. אחד, היא באמת מתארת את משהו שאת קל לך לזהות ביום יום. הנה, רק לפני כמה ימים ספורים, בכביש 6, היית שם.
כן.
אם אני אשאל אותך, מתי היית חופשייה וזה, את תקחי אותי לאי הזה היווני, שעוד פעם שכחתי איך קוראים.
סמת רק.
את מותר לך לזכור. אז זאת אומרת שהיחס ביניהם הוא יחס חזק. למה אני אולי לא מרוצה? כי היית עושה לעצמך חיים יותר משמעותיים. אם היית מזהה את החופש שלך גם בלובי. גם בבחירה לעסוק באופן אינטנסיבי והדוק, באיתור הדפוסים.
אני חושבת, אוקיי, מעולה, טוב שאת אומרת, תמי, אני חושבת שאני מאוד שם, ביום יום שלי.
אני יודעת, ובגלל זה שגרמת לי להפריד, אז עשיתי לך פרצוף.
הבנתי, את רוצה את האחדה הזאת.
אני חושבת שבשבילך, כדאי לך לא לייצר, ביום יום אני גרה פה, אבל לפעמים אני עולה לפנטאוס.
אני מרגישה ביום יום שאני אדון לגורלי.
אוקיי.
אני מרגישה שאני כמו אליסה בארץ הפלאות, פותח לדלת, משתוממת, לוקחת שיקוי, גדלה, עוברת למחילה, קטנה, נופלת למחילת ארנב, זה קורה לי בלמידה, זה קורה לי במפגשים עם אנשים, אני ממש מרגישה את זה.
ואז תראי, בבת אחת הגדלנו את אחוז המשמעות בחייך בצורה דרמטית. כי אם הוא מתפצל בין הקומת כניסה לפנטאוס, אז הוא מתפצל. את בן אדם אחד, אז אם את מפצלת את המשמעויות, אז גם הנוכחות היכולת שלך להתמסר, להיות.
את יודעת, אבל זה מעניין. למה הבאתי, הרי אם לא הייתי מתחילה מתבניות או מגבולות, אז יכול להיות שהיינו מגיעים ישר לאסנס הזה של חופש. הוא המטרה.
אנחנו כרגע מדברות על להיות בחופש, להיות בתודעת חופש, כמהות, באמת, עבורך, כמרכיב מאוד דומיננטי של המשמעות. בשביל לנסח את זה באופן שהוא ממש יושב עלייך, טיילר מייד, כזה הסמלה שעוקבת אחרי הגוף שלך ונותנת את זה בדיוק בסילואטה הנכונה, היינו עושות עוד מהלך של הריקוד שלך עם ואל החופש. היינו מזהות את החיבור, למשל, מאוד ברור.
בפעולות?
לא, בהחזקה. בהחזקה. זה האופן שבו כשננסח, כשאנחנו מנסחות את זה, אז אנחנו יודעות לזהות את זה כשזה קורה. אבל לא תמיד זה קורה בפעולות. לפעמים זה, אלא אם כן קוראים לחשיבה, פעולה. לפעמים זה מתרחש במרחבים לא נראים. ברור לגמרי שאצלך החופש הוא לא יכול להתקיים ללא חשיבה.
כן.
מישהו יגיד חופש ויחשוב על צ'רטר הכל כלול, חופשה. ומישהו יגיד חופש ויחשוב על לא יודעת מה. ואת מדברת על חופש שמושג ונתפס באמצעות החשיבה.
כן, נכון.
המילים שהתחלתי איתם של זיהוי תבניות, ואני דיברתי על זיהוי גבולות, אפשר אולי להוריד תבניות ואפשר אולי להוריד גבולות, אבל הזיהוי אסור להוריד אותו.
כן, אז החיבור הזה הוא מאוד משמעותי עכשיו בין חשיבה לחופש עבורי.
החופש הוא בראש ובראשונה. החופש לחשוב ורק אז החופש להיות.
מהמם. אני ממש רואה את זה ברמת הביטויים היומיומיים שלי. גם הפודקאסט הזה, זה מה שהוא מתיימר לעשות.
אנחנו נועלות את הניסוח, כן. החופש לחשוב, החופש להיות. יפה. אז יש לנו פיצוח?
כן.
כמו איזה... מי היה אומר פיצוח? שושה טרי הייתה פיצוח.
וואו, טמי, היה לי ממש מעניין. ואני מעובדת עם הנושא. ולקחת אותי לעוד איזה זווית שלא הייתי לגמרי עד הסוף. הראה לה ברמת התמלול של זה.
הניסוח. זה מה שאני עושה, אני לא ממציאה. אני עובדת עם ניסוח. וכשאני... מנחה, מטפלות, מטפלים, לעבוד בגישה שעכשיו המחשנו אותה, הגישה של אמנות המשמעות, שהיא גישה שיצרתי לניסוח משמעות חיים, אז אני גם לוקחת את זה אחר כך. אחרי שיש לנו ניסוח, אנחנו גם עובדים על טיפוח. אנחנו עובדים על עד כמה המשמעות הזאת נוכחת.
בחיים.
בחיים, ובוחנים, אם היא לא נוכחת במידה מספקת, מה עושים בשביל לטפח אותה.
טוב, אני חוזרת לכיסא שלי, למרות שאת היית מעולה בכיסא שלי. עד כמה המשמעות שלנו מתכתבת הרבה פעמים במקומות של חסך, של חור, של מה שאנחנו רוצים למלא בתוכנו, ללמד את עצמנו כדי ללמד אחרים.
ברמה הפסיכולוגית, בוודאי שכך אנחנו מבינים את הדברים, את המשיכה ואת הדחייה דרך הביוגרפיה ונסיבות חיינו והמקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות תיקון. והזכרנו את האפשרות לבחור גם ללכת אל מעבר לפרדיגמות הפסיכולוגיות, למרחבים רוחניים יותר, ושמה לא בהכרח אנחנו ממלאים בורות וחסכים, לא בהכרח אנחנו בבואה תבנית נוף מולדתנו, לא בהכרח יכולים לקחת את זה, להרחיב את המרחבי התייחסות וייחוס למקומות אינסופיים.
יש לנו יותר חופש ממה שאנחנו עלולים לחשוב.
אנחנו תמיד יכולים ללכת למרחבים אינסופיים במקום סופיים, וכשנמצא את האינסופים, אפשר תמיד להעלות את האינסופי באינסוף, ואינסוף.
וכל זה בתוך 3% שניתנו לנו.
נכון.
נכון? מעולה.
אפשר להגדיל דרך אגב את 3%. שמה יש חופש להגדיל את 3%, בזה את עוסקת. בזה את עוסקת, וכשאני מדברת על טיפוח משמעות, גם אני עוסקת בזה.
כן.
בלהגדיל את 3% ליותר.
כן.
כל פרומיל אחוז
הוא משנה חיים.
הוא שדרוג מטורף של היכולת לנשום אחרת בתוך החיים.
אז בעצם הכלי שאת הדגמת באמצעותי מתחיל בשאלה מה משמעות חייך, ואז את שאלת אותי מה חשוב.
ביקשתי שתספרי סיפור, שתתני דוגמה מהחיים שלך.
ממחיש, ואז מה חשוב בסיפור שסיפרתי. זאת אומרת, את מבקשת את הבולטות, נכון? בתוך הסיפור הזה
בעבורי. לא, אני מבקש מיקוד.
מיקוד.
התהליך הוא בעיקר אינטלקטואלי, אם את שמה לב. הניסוח הוא עניין אינטלקטואלי. אני באה מפילוסופיה, אני עובדת עם שפה. העבודה היא בעיקר עבודה של לבדוק באיזה מילים את משתמשת, ולאיזה מילה את מתחברת, ולאיזה משמעות של מילה את מתחברת. אז אני עובדת עם מילים, אני לא עושה ניתוח פסיכולוגי.
מצוין. מתכתב עם הפרק הקודם שלנו על השפה כמעצבת מציאות. אז מה חשוב בסיפור ופה מקדת? ואז ההתייחסות הרביעית שלך זה לערכים, נכון?
אני רוצה להבין איך בתרבות, באופן כללי, אנחנו קוראים למישהו כזה. לא איך אני קוראת לזה, אלא איך אנחנו. עכשיו אני הופכת אותי למקרה הפרטי של הכלל. אני דוגמה למשהו כללי, אז אם אני אדם, אם ביטאתי משמעות של אדם חרוץ, אז אנחנו יודעים שבתרבות יש אנשים שנקרא להם חרוצים או טובים או חכמים, או אנחנו נאפיין אותם בצורה כזאת. עכשיו דרך רעיון משמעות אני מאפיינת גם את עצמי, אני מכניסה את עצמי לתוך מרחב תרבותי שעכשיו אני לא רק חושב במונחים של אני, אלא במונחים של אני בתוך משפחה של משמעות, בתוך מרחב כזה שאני לא לבד שם.
וואו. טוב, איך אני אסכם את השיחה הזאת? היה לי לעונג.
דדי.
ועכשיו לכם, בנימה אישית, בפרקי הפודקאסט האלה מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים, בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים, החיוויים שלכם, השיתופים שלכם, הפצת פרקים, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, ובינתיים תעלו בטוב, ושבוע טוב, תודה תמי.